שלום לכולם. יש תופעה מעניינת שכשאני נוסע באוטו ואני מרגיש רעש, שומע תזוזה, אני, ואני חושב שרובנו, לא מתביישים לקפוץ למוסך, לתפוס את המוסכניק באוזן ולהגיד לו, תשמע, זה מרעיש, אין לי מושג מה זה, אני לא מבין במכוניות, תעשה לי טובה, בוא תקשיב, בוא תעשה סיבוב. כשיש לי צורך לחתום על חוזה, לא מתבייש לשאול עורך דין, תשמע, אני בחוקים, בצד הפורמלי של חוזים, לא מבין שום דבר. תעשה לי טובה, בוא תטה אוזן. חשמל קופץ מדי פעם בשבת או באמצע שבוע, מביא את החשמלאי. כלומר, באופן בסיסי, אנחנו לא מתביישים להודות כשאנחנו לא יודעים, ואנחנו לא מתביישים לפנות לעזרה שמי שמבין קצת יותר טוב. משום מה, החוכמה הזאת נעלמת מאיתנו בתחומי חינוך. יש קצת רעש בבית, ואני לא מתכוון לרעש פיזי, זה מבורך בדרך כלל. יש קצת חריקות במערכות יחסים עם הילד הקטן, עם הילד הגדול. יש אצל רבים מאיתנו איזושהי בושה פנימית מלפנות, מלהתייעץ, כי נדמה לנו שהאופציה היחידה לעזרה זה ספה של פסיכולוג או פסיכיאטר, ושזה מעיד שיש איזה חולי נפשי קשה, וממילא אנחנו ממשיכים להתבשל וממשיכים לנסות לבד. ואני חושב שכולנו צריכים להבין שאין שום בושה להתייעץ עם רב, עם איש מקצוע, תלוי מה הנושא, עם איש חינוך, לשמוע חוות דעת, ולאחר מכן להמשיך בעזרת השם להתמודד, כשאני מדבר בעצם על מצבים בריאים, על קשיים יומיומיים, כשהיתרון הראשי של אותו אדם שאני מתייעץ איתו זה ראשית שלא מדובר בילדיו, שהוא לא מעורב ורגשית, שהוא לא מעורב בתוך המשפחה שלו עם כל מיני מעטפות, עם כל מיני השפעות. על גבי זה יכול להיות שזה מישהו שלמד, יכול להיות שזה מישהו שהתורה עוזרת לו להבין בצורה יותר טובה איך כדאי להתמודד, או הניסיון החיים שלו, או לימודי המקצוע שלו. אני אולי אחדד את זה מזווית אחרת. ירימו את היד, כן? כמה מאיתנו, כשהם היו בכיתה ה' או ו' או ז', היה להם מכשיר טלפון סלולרי. התשובה בדרך כלל היא לאף אחד, ולא כי היינו עניים, אלא כי לא היה. ולכמה מאיתנו, כשהיינו בכיתה ז', היה בבית אינטרנט, שלא לדבר על אימייל ופייסבוק וכל מיני שמות כאלה, התשובה כנ"ל, לא היה. ולכמה מאיתנו היה, או הייתה מצלמה דיגיטלית, העולם, מוריי ורבותיי, השתנה. הוא השתנה מאוד מאז שאנחנו היינו קטנים. וזה שאנחנו מבינים בהורות, כי היינו ילדים והורינו, בעזרת השם, חינכו אותנו, זה עדיין לא אומר שאנחנו יודעים בצורה מספיק טובה כיצד להתמודד עם אתגרי הנוער של היום. העקרונות לא השתנו. היין הישן והטוב נמצא, אבל הקנקן התחלף. ויש צורך, בגלל שיש כל כך הרבה אתגרים חדשים, בגלל שהתרבות השתנתה, הסביבה השתנתה, חלק מאיתנו וחלק מהורינו גדלו בכלל בחוץ לארץ, וגם אם לא, אז גדלו בארץ ישראל במציאות אחרת לגמרי. וזה סיבה אולי נוספת מדוע אנחנו צריכים ללמוד או להעמיק את הבנתנו בשדה החינוך של ילדינו. כדי להצליח להביאם לתורה, ליראת שמיים, לקיום מצוות ולמידות טובות בכל מרחבי החיים. מה שאני מבקש כרגע הוא להתחיל בנקודה אחת, שהיא אולי נקודה מרכזית. אנחנו יושבים פה כרגע בירושלים. יצא לי לא פעם לקחת קבוצות של אנשי חינוך לסיור בכיכר ציון בשעה מאוחרת של הלילה. הערבים הכי תוססים שם זה ביום חמישי בלילה או במוצאי שבת, וגילינו לדעבון ליבנו הרבה 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 מאות בני נוער. חלקם באים מבתים הנחשבים דתיים, נחשבים תורניים, למרות שההתנהגות של הילדים, לפחות שחלקם של הנערים ושל הנערות, היא לא בדיוק לפי הציפיות החינוכיות של הוריהם, וחלקם נמצאים אפילו במצב קשה. והלכתי למקומות האלה עם אנשי חינוך כדי להכיר, כדי להבין, כדי לקלוט בצורה יותר טובה את אתגרי החינוך של ימינו. ובין השאר ניסינו לדובב, ניסינו לפתח שיחה עם חלק מהילדים. ואני זוכר באחד הסיורים תפסתי איזה נער ואמרתי לו, תגיד לי, איך הגעת לפה? כלומר, אתה בחור טוב, איך הגעת למקום עם, עם תרבות כל כך, סליחה, רדודה, זרה, לא ראויה? לקח לבחור כמה דקות להיפתח, ואחרי שהוא השתכנע שאנחנו לא בלשים של המשטרה, ואנחנו לא באים להלשין עליו, לפחות הבחור הראשון הזה אמר, אני אגיד לך את האמת, ההורים שלי לא נותנים לי מרחב נשימה. כל תזוזה מינימלית, לאן אתה הולך, מתי אתה חוזר, מה אתה עושה, מי החברים, מה עשית, אני מרגיש שהם, ככה הוא עשה תנועה, אני מרגיש שהם חונקים אותי, שהם לא נותנים לי שנייה לבחור מי החבר, מה התנהג, הם לא סומכים עליי, הם לא מאמינים בי, אני מרגיש חנק כזה שפשוט ברחתי כאן לכיכר. המשכנו קצת בסיור והגענו לנער אחר, ושאלתי את אותה שאלה, איך הגעת לכאן, למקום הזה? ושוב לקח לו כמה דקות לפתח אמון בנו, שלא באנו כנציגי הבלשים של המשטרה, והוא מסביר במילים שלו, אבא שלי לא יודע איך קוראים לי, אבא שלי עובד יום ולילה, הוא לא מתייחס אליי בשפת הנער, הוא לא שם עליי, מבחינתו אני לא קיים, אין כללים, אין גבולות, אין שום, מבחינתו שאני אמות שאני אחיה זה אותו דבר, שזה תיאור מאוד קשה, אבל ככה הנער חווה את זה בשפת ההלצה. הוא אומר, אם האבא שלי פעם מתעורר באמצע הלילה, הולך לקחת כוס מים, והוא רואה אותי בפרוסדור, בתוך הבית, הוא אומר לי, תגיד מי אתה? אני אומר לו, אני הבן שלך, אני מוישה. והוא אומר, וואלה, גדלת, כבר שנתיים לא ראיתי אותך. אז זה הלצה שמאוד כואבת, והיא מתארת את המניע של הנער הזה, שבעצם מרגיש שאין שום מסגרת של בית שמלווה אותו. ונפרדים מהנער הזה, ועוצרים רגע למחשבה, ואתה אומר, רגע, הנער הראשון אמר שהסיבה שהוא יידרדר והוא יתרחק זה בגלל עודף כללים וגבולות וחוקים ומסגרות עד שהוא מרגיש חנק. והנער השני מרגיש שהוא התרחק בגלל שאין מסגרת ואין בית ואין כללים ואין סדר ואין כלום. אז הוא הלך לחפש את עצמו. ואתה חושב לרגע ואתה אומר, בעצם מי מהם שצודק? הרי התיאור ששניהם סותר. זה התרחק מהבית ומדרך החינוך של הבית בגלל גבולות, וזה התרחק בגלל היעדר גבולות. אז מי צודק? ואני חושב שכל מי שמכיר את העבודה עם בני נוער, בין אם זה במשפחה ובין אם זה בקהילה או בבית הספר, יודע כמובן ששניהם צודקים. שניהם צודקים כי כל קיצוניות היא לא טובה. בית זה לא מסדר צבאי שבו הכל מתנהל רק על פי כללים וחוקים. זה מקום שיש בו גם הרבה מרחב. ומצד שני, בית זה לא מגרש עם הפקרות. זה לא רחוב שבו כל אחד עוסק או עולה על דעתו. זה מקום שיש בו סדר וכללים וחוקים. ובעצם מה שאנחנו נדרשים, עוד לפני שמתחילים לדבר על תורה, ועוד לפני שמתחילים לדבר על מידות טובות, ועל מערכות יחסים של אהבה, שזה בוודאי לב העניין, אנחנו נדרשים כל הזמן לברר או לבחון שאנחנו נמצאים באיזון בריא. שאנחנו, הייתי מדמה את זה אולי לכביש, שכשנוסעים בכביש מסוכן מאוד לרדת לשול הימני, חלילה ליפול לתעלה מצד ימין, ובאותה מידה מסוכן ליפול לתעלה מצד שמאל. התעלה מצד ימין זה כשמאבדים את האיזון בין גבולות ובין חופש, ויש כל הזמן רק גבולות גבולות, ואין מקום שבו נותנים אמון, אין מקום שבו לא נותנים לנער או לילד לבחור ולמצוא את דרכו. והשול השני, השוליים בצד שני, הסכנה או התעלה בצד השני של הכביש, זה המקום שמרוב התחשבות ומרוב הבנה ומרוב אהבה מפרשים את האהבה בצורה עקומה והופכים אותה להפקרות, למציאות שבה אין כללים ואין גבולות. ומה שנדרש מאיתנו זה ראשית לכל לוודא שאנחנו כל הזמן בונים בית שבה האהבה היא בריאה. האהבה עצמה מביאה גם לגבולות וגם לבחירה חופשית של הילד או של הילדה, ואנחנו כל הזמן בודקים שאנחנו שומרים על האיזון הזה, שאנחנו הולכים בצורה בריאה שבה לא הפכנו את עצמנו מצד אחד לבית כלא ומצד שני לרחוב. זה כמובן הקצוות, זה כמובן הקיצוניות. החוכמה הגדולה, ועל זה נדבר בעזרת השם בפעמים אחרות, זה איך לבנות את האיזון הזה מתוך תורה גדולה. בעזרת השם ובהצלחה לכולנו.